ברוכים הבאים לאבו אלי אקספרס. השבוע אנחנו צוללים ישר לתוך שאלות קריטיות שמשפיעות על הביטחון של כולנו. האם ייתכן שצעדים מדיניים ואף טכנולוגיים משנים את כללי המשחק באזור? היום ננתח את האלוהים החמים ביותר וננסה להבין את ההשלכות שלהם.
בהחלט, אנחנו רואים תזוזות משמעותיות, גם צבאיות וגם דיפלומטיות. חשוב להבין את התמונה הכוללת כדי לזהות את הכיוונים שאליהם אנחנו הולכים.
אוקיי, בוא נתחיל עם עזה. אנחנו שומעים על פעילות צבאית אינטנסיבית בחאן יונס ורפיחה, אבל מה שבאמת תפס את תשומת ליבי זה הדיווחים על רובוטים ממולכדים באזור תפאח בעיר עזה. מה זה אומר בפועל?
זה מראה על התפתחות טכנולוגית משמעותית בפעילות צהל. במקום לסכן חיילים באופן ישיר, צהל משתמש ברובוטים כדי לפוצץ מבנים. תחשוב על זה כמו כלי ניתוח מדויק שמגיע למקומות מסוכנים בלי לסכן את המנתח. זה גם מעיד על עומק הפעולה בשטח.
הבנתי. אז זו בעצם דרך למזהיר סיכונים לכוחותינו, תוך כדי השגת יעדים מבצעיים חשובים.
בדיוק. זה גם משדר מסר ברור לחמאס על היכולות המבצעיות של ישראל. בוא נעבור רגע ללבנון, כי שם קורים דברים מעניינים מאוד. היו דיווחים על כך שלבנון עושה צעד לקראת מסע ומתן ישיר עם ישראל, ונתניהו הגיב. מה באמת קרה שם?
למעשה, זה לא מסע ומתן ישיר במובן הקלאסי. נשיא לבנון הטיל על שגריר לייצג את לבנון בוועדת מעקב אחרי הפסקת האש, שבה יש גם נציג ישראלי. זהו צעד דיפלומטי סימבולי שנראה כמו תגובה למאמצים אמריקאיים.
רגע, אז זה לא שישראל ולבנון יושבות יחד לשולחן? זה יותר דרך מתווכת, נכון? ומה עם חיזבאללה בכל הסיפור הזה?
נכון מאוד, זו פגישה ברוח טובה, אבל דרך ועדת מעקב. ראש ממשלת לבנון, נאוף סלאם, אמר בריאיון שהם מוכנים למסע ומתן בנושאים שמעבר לצבאי, אבל הוא גם הדגיש שנשקו של חיזבאללה לא הרתיע ולא הגן על לבנון, וקרא לפירוק חיזבאללה מנשקו. זהו שינוי משמעותי בנימה.
וואו, זה לא יאומן. ראש ממשלת לבנון קורא לחיזבאללה להתפרק מנשקו? זה נשמע כמו הצערה דרמטית.
אכן. זה מראה על הבנה גוברת בלבנון לגבי הנזק שחיזבאללה גורם למדינה. מצד שני, נתניהו הבהיר שחיזבאללה מחויב להתפרק מנשקו ללא קשר לשיתוף פעולה כלכלי. אז יש כאן ריקוד עדין בין צעדים דיפלומטיים לבין הדרישות הביטחוניות של ישראל.
בוא נדבר על רפיחה. הדיון סביב פתיחת מעבר רפיחה ליציאת תושבים מעזה עורר הרבה רעש. מצד אחד, מתפ"ש הודיע על פתיחה ליציאת תושבים בלבד, ומצד שני, מצרים והפתח הכחישו את התאום ודיברו על גירוש כפוי. מה קורה פה?
זו סוגיה מורכבת עם היבטים הומניטריים ופוליטיים. ישראל רואה בפתיחת המעבר פתרון הומניטרי שיאפשר לאזרחים לצאת מאזור לחימה. תחשוב על זה כמו שער יציאה מאזור סכנה. אבל הפלסטינים, כולל הפתח ומצרים, רואים בזה ניסיון לדלל את האוכלוסייה בעזה, וקוראים לפתוח את המעבר לשני הכיוונים.
אז ישראל מציעה פתרון הומניטרי, אבל הצד השני חושד בכוונות של טרנספר בעצם, נכון?
בדיוק. ההצהרה המצרית הדגישה שאם המעבר ייפתח, זה יהיה לשני הכיוונים. זה מראה על החשש שלהם מהשלכות דמוגרפיות וביטחוניות.
אוקיי, בוא נסכם רגע את הנקודות החשובות האלה. בעזה, ישראל משתמשת בטכנולוגיה מתקדמת כמו רובוטים כדי להגן על חיילים. בלבנון, יש דיבורים על שינוי גישה כלפי חיזבאללה, גם אם זה בצעדים קטנים. וברפיח, יש מחלוקת על פתיחת המעבר, בין צורך הומניטרי לחשש מגירוש.
נכון מאוד. אלו שלושה צירים מרכזיים שמשפיעים על יציבות האזור. ועכשיו, אירוע שהרעיד את העניינים ברפיח. דיווחים על הפרת הפסקת אש חמורה על ידי חמאס, עם פגיעה בלוחמי צהל. מה אנחנו יודעים על זה?
זה אירוע חמור. שני מחבלים יצאו מטווי תת-קרקעי, חוסלו, ואז מחבל שלישי הצליח להצמיד מטען לכלי משוריין. היו פצועים לצהל, כולל לוחם שנפצע קשה. ראש הממשלה נתניהו הבהיר שישראל תגיב בהתאם. זה מראה שחמאס מפר את ההבנות וצהל מגיב בנחישות.
זה ממש מדאיג. זה אומר שגם כשיש איזושהי הפסקת אש או הבנה, חמאס ממשיך לנסות לפגוע.
בהחלט. וחמאס גם פרסם הנחיות דחופות לפעיליו, כמו לא להשתמש בטלפונים ניידים ולשנות נתיבי תנועה, מה שמעיד על חשש מתגובה ישראלית חריפה ויכולות מודיעיניות גבוהות של ישראל. זה כמו משחק שחמט מתמשך, וצהל מראה שהוא צעד אחד קדימה. בוא נדבר על משהו שמחמם את הלב ומראה את התרומה של ישראל לעולם. מערכת חץ 3 הישראלית שנפרסה בגרמניה. מה המשמעות של זה?
זו בשורה אדירה. מערכת חץ 3, שהיא פיתוח ישראלי פורץ דרך, נפרסה בבסיס חיל האוויר הגרמני. היא תגן לא רק על גרמניה, אלא גם על מדינות נאטו נוספות מפני איומים כמו טילים בליסטיים. בטקס הונף דגל ישראל לצד דגל גרמניה, והתזמורת הגרמנית ניגנה את התקווה.
וואו, זה מדהים! זה מראה את היכולות הטכנולוגיות העצומות של ישראל ואת התרומה הביטחונית שלה לביטחון אירופה.
נכון, זה מציג את ישראל כשותפה אסטרטגית חיונית במאמץ העולמי לשמירה על ביטחון. זה גם מחזק את הקשרים עם גרמניה ועם נאטו.
ולסיום, משהו קרוב ללב, מה שנקרא עם אחד. קמפיין ההנצחה של איתי שלמה מורנו היד, שנפל בזיקים. ספר לנו על זה.
זה סיפור מרגש מאוד. גל מורנו, אלמנתו של איתי, יזמה הקמת בית כנסת במושב אדרת, שיישא את שמו של איתי ושל דודו, אמנואל. בית הכנסת הזה יהיה מרכז לתפילה ולאחדות בין כל הנוסחים, עם חדר מורשת ואולם שמחות.
זה מקסים. זה ממש מראה את רוח הקהילה והחוסן של עם ישראל, גם ברגעים הקשים ביותר.
בהחלט, זהו פרויקט שממחיש את הערכים של אמונה, אהבת הארץ ואחדות ישראל, בדיוק כמו שאיתי ואמנואל חיו. זה מראה איך מתוך כאב צומחת תקווה וחיבור.
בקיצור, הספקנו לראות היום איך ישראל מתמודדת עם אתגרים ביטחוניים בעזה ובלבנון, באמצעות חדשנות צבאית ודיפלומטיה עדינה. ראינו את התרומה העצומה של ישראל לביטחון העולם עם חץ 3, וגם את החוסן הפנימי והאחדות של עמנו, כמו בפרויקט ההנצחה המרגש. תודה רבה לך על הניתוח המעמיק.
תודה לך על ההזדמנות.